חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. וזה היום מוקדש לשלום עכשיו. צוות מעקב ההתנחלויות שלהם פרסם דוח ואני מצטט מהפתיח שלו. שנת 2023 בגדה המערבית, בסוגריים אני מסביר, ככה אומרים בשלום עכשווית, שהיא שפה נכחדת, יהודה ושומרון. אבל הייתה אחת השנים הקשות ביותר לפתרון שתי המדינות בין ישראל לפלסטינים. בשביל מפעל ההתנחלויות הייתה זו השנה הטובה ביותר מאז הסכמי אוסלו. כינונה של ממשלת נתניהו בדצמבר 22 יצרה תנאים חסרי תקדים לפיתוח ההתנחלויות. החל מקדום תוכניות בנייה, אכיפה מינימלית של בנייה בלתי חוקית של מתנחלים, שוב בסוגריים בשלום עכשיו את המושג בנייה בלתי חוקית של ערבים לא קיים. אצלם הכל חוקי, גם שוד אדמות לאום. אני ממשיך. תקציבי עתק ובעיקר תמיכה פוליטית כמעט בלתי מסויגת במתנחלים, לרבות מקרים של אלימות נגד פלסטיני. עד כאן המבוא לדוח. עזבו שהם מלשינים לכל העולם על אלימות מתנחלים, כשמי שנרצח ביהודה ושומרון ב-2023 אלה דווקא מתנחלים, לא ערבים. שלום עכשיו מונים 26 מאחזים חדשים שהוקמו ו-12,349 יחידות דיור שקודמו, שכוח לממשלה, למתנחלים, וגם לשלום עכשיו שהצליח לשמח אותי גם בתקופה קשה כזאת.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. חברים, אני באמת לא מצליח להבין אתכם. פעם בחמש שנים יש לכם אפשרות להשפיע השפעה ישירה על החיים שלכם, על רמת החיים, על סגנון החיים, על איכות החיים, על ערכי החיים, ואתם הולכים לים. בעצם אין ים, יש חורף, אז הולכים לקניון. למה שלא תלמדו מהחרדים שנוערים לקלפיות בכל רחבי הארץ במספרים מטורפים? אני לא מעריץ גדול של התפיסה הדמוקרטית בציבור החרדי, כן, וזה בהמתה, אבל הם מבינים טוב שזה אירוע שישפיע על עתידם בחמש השנים הקרובות, והם פשוט עושים מה שנכון לעשות. ואילו הציבור שאינו חרדי נרדם, אווירת סוף קורס, חזלש, לא מעניין אף אחד. בעיקר בירושלים, שם המאבק הוא באמת משמעותי, לא לראשות העיר, אלא למועצה. ובכן, עוד לא מאוחר מדי. לקום, לגשת לקלפי, אין תורים, לשלשל את הפתק הנכון. אם אתם שואלים מה הפתק הנכון, אז התשובה שלי פשוטה. לא שמאל, לא ימין, לא ליכוד, לא בני גנץ, לא ערבים, לא יהודים. הסיפור פה הוא ערכים דמוקרטיים וליברליים מול ערכים שמרניים. זהו. זהו את המועמד הליברל והדמוקרט האמיתי, לא המחופש, יש רבים כאלה. הקרוב למקום מגוריכם, תצביעו עבורו. בגדול כדאי גם שתצביעו עבורו למועצת העיר, שיוכל לשלוט ונהל את העסק כמו שצריך. וזהו, תודה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
כן, אז שמע,
אני עוד לא רואה דיווחים על תוצאות הירי בצפון.
כן, בינתיים אני אמרתי טילים וזה רק הזקות, רק עלק, אבל זה הזקות. ובכלל אנחנו בקטטה שמה שהיא מסלימה ביממה האחרונה בצורה מאוד מעניינת. עולים ככה יד ביד במדרגות, נסראללה ואנחנו.
כן, כן. נדמה לי שאתמול ממש הצליחו להרגיז אותנו עם הירי על הכתבם שלנו, ואנחנו הצלחנו להרגיז אותם בדרכים שלנו.
תשמע, הם רוצים מתחילת המלחמה הזו, הם רוצים להפיל כלי טייס, זה סמל מבחינתם, הם הצליחו, אבל אז מיד הם איבדו סוללה של, את אותה סוללה, אגב, הסוללה שהפילה אותו, ועוד בבעל בק, שמי שלא יודע זה אולי המקום השני הכי מזוהה נסראללה אחרי הדחיה. חמישה חברי פרלמנט מתוך שישה בבעל בק עם נסראללה, עם חיזבאללה, ואחר כך הם ירו, ואחר כך אנחנו הרגנו להם אחת, ואז הם ירו על רמת הגולן. הבוקר הם ירו למער מירון, שאתה יודע מה יש שם.
כן, כן, כולם יודעים מה יש שם.
אגב, גם מותר להגיד, זה יחידת הבקרה האווירית הצפונית של חיל האוויר. בסוף הריב עכשיו הוא על חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי לבנון.
כן, המעניין הוא שהם ירו עליו כבר בתחילת המלחמה, ואפילו שידרו את הסרטים שלהם, איך הם פוגעים בכדורים הגדולים האלה, ואני חשבתי שנו, הלכה לנו היה בה. מסתבר שזה בעיקר מעטפת והיכולות כמעט ולא נפגעו.
כן, ויש עוד דבר שהחמקן, ה-F-35, הוא לא מטוס כזה טוב. זאת אומרת, מבחינת טווח, כושר נסיעת חימוש, מהירות ותמרון, ה-F-15 עולה עליו פי כמה וכמה, וגם ה-F-16, הזריז. החמקן אבל הוא גם יבא. אתה יושב בקוקפיט של החמקן ואתה שולט על כל הגזרה, על כל הזירה, לא צריך להכווין אותך, לא צריך להודיע לך, לא צריך להגיד לך, תיזהר, פתחו עליך משם, וזה, אומרים לך, אבל אתה, הטייס של ה-F-35, זה מלחמת הכוכבים, וזה, ולכן התעקשנו לקנות, אני לא יודע אם קנינו יותר מדי או פחות מדי, אבל זה פשוט game changer, המטוס הזה, הוא מאפשר לך כמובן להיכנס ללבנון, למרות האיומים של הטילים של נסראללה, וגם להיות עצמאי בשטח.
כן, אני מזכיר שנכנסנו גם כשהיו לסורים הרבה סוללות טקה, והשמדנו אותם ביום אחד, ארצב משהו, איך קראו לזה, לא זוכר.
כן, זה מה שנקרא המטוס כופף את כנף הטיל ב-82, אחרי שב-73 הטיל כופף את זנב המטוס על הגופות של הטנקיסטים שלנו, ב-73, ב-2024, אם זה יקרה, אני מניח שהמטוס יכופף את כנף הטיל, וגם מקווה, תכף בחדשות יודיעו וספרו ויעדכנו, זה ממש עוד 10 שניות, בינתיים יש דיווחים על עירותים בשמי אקו, אזרחים מדווחים, נצא לחדשות ונחזור מהן, אז חכו לנו.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים מפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחרי לשידור סתיו קורנס. בוא נתחיל למסע קל בין הקלפיות, ארי, אין
ברירה. מישות בארץ.
אז נתחיל בתל אביב, כתב וואלה בתל אביב, אורי סלע, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
טוב, אנחנו יודעים שיש 3 מועמדים, ראש העיר חולדאי, המתמודדת הראשית מולו אורנה ברביבאי ויובל צלנר. מה אחוז ההצבעה ומה שומעים בעיר?
אחוז ההצבעה עד עכשיו, נכון ל-3 בעצם, הוא מעט נמוך יותר מבבחירות הקודמות ב-2018. עכשיו מדובר על 23%, ואז להיו 25%. פערים לא מאוד גדולים, והמרוץ הזה שבעצם הוא כידוע כמו כל פעם אחד המרוצים החשובים שקורים, אז נראה שהוא בעצם מתנהל בין 2 מועמדים שמציעים 2 צדדים של אותו מטבע. זאת אומרת, השאלה היא עד כמה אורנה ברביבאי מצליחה והצליחה למצב את עצמה כאלטרנטיבה אמיתית, כשבעצם שניהם, כמו שאנחנו יודעים, זה מרכז שמאל, ותיק, מבוסס, הפער האידיאולוגי ביניהם הוא קטן, וגם אם היא לא מנסה להגיד אחרת, כן? הקמפיין שיריצה התבסס בניסיון להתחבר לסנטימנט של המחאה ושל הקריאה להחליף, פה זה ראש ממשלה ושם זה ראש עיר, אבל להחליף את מי שמכהן כל כך הרבה שנים ולרענן. ובאמת מהשיחות שלי עם אנשים בקלפיות שבהם הסתובבתי, אז נראה שיש 2 סיבות ליציאה מהבית, גם במצב שבו הראש עסוק בדברים אחרים לגמרי. שהראשונה היא הרגל, אנשים אומרים אני יוצא כל פעם להצביע אז אני אעשה את זה שוב, והשנייה היא באמת היותה של תל אביב מוקד של מחאה ואווירת המעורבות בנעשה במדינה שהתחילה שם עם כל המחאה הגדולה הזאת, וממשיכה גם להגיד אולי כן יש לי איזה משהו חדש להגיד, אולי אני כן אשנה ואצביע לאורנה, אפילו לשם הניסיון להגיד...
לשם שינוי, מה שנקרא, אבל אורי, תגיד לי, נדמה לי שלפני המלחמה שמענו אותה ועליה הרבה יותר, ומאז המלחמה היא כאילו נעלמה בעין ובאלף?
אני חושב שכל הסיפור של הבחירות המקומיות תופס מקום קטן הרבה יותר משהו היה אמור לתפוס, מן הסתם. זה... תופס גם לקמפיינים, ובמיוחד למי שמתמודד מול ראש עיר ותיק חזק ומכהן. זאת אומרת, מי שמכהן, אז בעצם הקמפיין שלו הוא התפקוד במלחמה. זאת אומרת, כמה שהעיר מתנהלת בצורה טובה, ושהתושבים מרוצים מאיך שזה קורה, אז זה קמפיין של עצמו. מי שמתנהל מולו...
זה אירוע פשוט. היא מנסה לעשות לו מה שבזמנו אולמרט עשה לטדי קולק. תודה רבה, היית גדול, אבל אצל חולדאי זה 25 שנה, הגיע הזמן לשנות, אני לא יודע אם היא תצליח. תגיד, אתם יודעים, אתה יודע, פילוח לפי אזורים שיכול גם אולי לתת רמז גם על הנושא של המועצה, מי חזק, מי מצביעים, איזה ציבורים מצביעים יותר, איזה פחות, או שזה מוגזם השאלה שלי?
ניסיתי לברר לפי אחוזי הצבעה בשכונות, כרגע משרד הפנים לא מוסרים נתונים כאלה לפחות מהבקשה שלי. אני יודע משיחות שאני מנהל שבמטה של אורנה ברביבאי דבורים שהמעוזים החזקים שלהם הם יותר בשכונות צפון העיר, שצברו שנים עם חולדאי של אולי כל מיני תלונות כאלה ואחרות, ורצון למנוע בנייה אינטנסיבית באזור שלהם. אבל לגבי נתוני אמת, אז אני אצטרך לראות, זה יהיה קשה לדעת בשלב הזה.
תגיד, שאלה אחרונה, ידוע מתי יהיו תוצאות? כי אני מבין שזה לא כמו בבחירות לכנסת, פה זה ייקח זמן, הקטע המוניציפלי.
כן, אני מבין שרק אפילו במהלך הלילה יגיעו, התחילו להגיע תוצאות. ממה שהבנתי, שמעתי אפילו אתם שמדברים על 2 בלילה, או אפילו על הבוקר.
2 בלילה בבוקר זה סבבה, השאלה אם זה לא ייקח כמה ימים מעבר למה שבדרך כלל אנחנו רגילים. טוב, אנחנו גם את זה נגלה בהמשך.
אנחנו יכולים לקוות שלא, אבל כן, זה לא כמו בארצי שישר זמן קצר אחרי זה כבר מתחילים לקבל כל מיני מושג לפחות על מה שקורה.
אורי סלע, תודה.
תודה רבה.
יואב איטיאל כתב וואלה בחיפה, שלום.
שלום, אורי.
התחיל בשיגורים, בכל זאת יורים עליכם.
כן, גשם של טילים, הפסיכו גשם, קיבלנו גשם של טילים, כ-20 שיגורים זו בשעה האחרונה לעבר קו העימות באזור הגליל המערבי. רואים שכ-6, 7, 8 מיירטים שוגרו וירטו בהצלחה. כל השאר נפלו בשטחים פתוחים ללא ששוגר לגמם, אליהם מיירט, על פי מדיניות קוראים לזה. כלומר, יודעים זה הולך לפעול בשטח פתוח, לא מתאמצים לשגר לשם יירוט.
גם בגזרה המערבית, אקו, היה משהו?
באקו שמעו את הדי הפיצוצים, אבל לא, ואולי הם שמעו את הדי המיירטים שיצאו לעבר הרקטות האלה.
אני מבין נהריה, ירקה וכאלה. אני שואל את עצמי, יש בנהריה בחירות?
בדיוק, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה ש80,000 מפונים לא מצביעים היום, והבחירות שהם נדחו, אבל עשינו כל מיני concessions, כל מיני הנחות. כלומר, אנשים מצביעים בנהריה, והיה חשש, אני דיברתי עם רונן מרלי, המועמד, ראש העיר, וזה שמתמודד שוב, לפני הבחירות האלה, והוא אמר לי, תשמע, אנחנו חוששים, ממש חוששים מזה שיהיה קרוב אלינו, ואתה יודע, אותה קשישה יכול להיות, תחשוש לצאת, אם היא החליטה שהיא יוצאת היום אחר הצהריים, ללכת להצביע, אולי תחשוש, למרות שהיא לא באזור שפונה וכו'. יש עוד כל מיני הנחות כאלה שעשינו, אתם יודעים, יש הרבה משפחות, יש להם מישהו במילואים והראש שלהם לא כל כך בבחירות, יש מישהו שנפצע ועכשיו דואגים לו ובכלל נמצאים מחוץ לאזור ונמצאים ליד מיטתו באיזשהו בית חולים בארץ. אני רוצה להזכיר לכם גם שרשימת הבוחרים נסגרה באוקטובר 2023, יש פה גם, אנחנו מחרסמים בדמוקרטיה של עצמנו, ולא מאפשרים לבני 17, כמעט בני 17 וחצי, הם לא מצמיעים היום, כי הרשימה נסגרה לפני הבחירות שהיו צריכות להיות אז.
טוב, יש לנו צרות יותר גדולות.
ורציתי להגיד שיהיה לי הבעיות שלנו.
תגיד, החזירים באמת שיקול בחיפה?
הם הודיעו על תמיכתם?
תראה, החזירים, אני מדבר קודם עם חברים מחוץ לחיפה, ביממה האחרונה, מה קרה לחזירים שהם לא ככה בראש סדר העדיפויות? תראו, א' התרגלו, 5 שנים מדברים עליהם, אז
מי החזירים?
התושבים די התרגלו לשכנים האלה, ודיברנו וכאילו מצינו. זה ברור מאליו שראשת העיר כשלה בטיפול שלה בחזירים. זה ברור מאליו. וברור מאליו גם שהיא הולכת הביתה.
זאת השאלה, אבל יואב, זאת השאלה שארי התכוון לשאול, אני מחדד אותה. האם היא הולכת הביתה בגלל החזירים, או שהיא בכלי, היא ראשת עיר גרועה?
החזירים הם דוגמה אחת לטיפול כושל של ראשת העיר הזו בנושא חשוב לעיר. הלו, הייתה בעיה של חזירים, אנחנו לא ניכנס לדבר רק על חזירים, אבל אני אומר, הייתה בעיה, אבל הבעיה הזאת הייתה בשליטה בתקופת יהב. היו מופיעים עוד 500 חזירים בשנה, עיתון היה הבעיה, עורד 500 חזירים בשנה. ככה נשמרה הבעיה. היא החליטה שהיא מנסה שיטה חדשה בלי להרוג חזירים.
לפנות ללב שלהם.
התפרצות העניין הזה לממדים שכבר קשה מאוד.
להכיל את הבעיה.
להכיל את הבעיה הזאת, ותראו, לדבר הזה אני אשמח לשוחח איתכם, עסקתי בחמש שנים האחרונות בעיית החזירים.
טוב, אז שוחח איתנו על 12 מועמדים לראשות העיר, מי המובילים?
ועוד 26 רשימות. המובילים הם, קודם כל, יונה יהב, הוא הפייבוריט.
בגיל 80.
הוא יחגוג 80 ביוני, והוא נחוש לחזור בחזרה, הוא טוען, ולסיים את מה שהוא התחיל, הוא היה זקוק לעוד קדנציה אחת, אז נלקחה ממנו, הוא נחוש לסיים את העבודה, הוא אומר, ויש לו הרבה דברים שהוא רוצה לסיים. אחריו, אגב, שימו לב, אדריכלית אחת, עכשיו יש שלושה עורכי דין שמתמודדים להחליף אותה, אז עורך דין יונה יהב הוא אחד מהם, אחריו עורך הדין דוד עציוני, צעיר יותר, עשה תפקידים במשרד השיקון, היה יועץ של שר האוצר, ובן העיר, דור שלישי, למשה עציוני, שופט העליון, אני מכיר שם את כל שלושת דורות של המשפחה, היו שכנים, ויש לנו את אחריו את עורך דין יעקב בורובסקי.
שהוא גם ניצב במשטרה, מתמודד כבר 200 שנה על העיר הזאת.
התמודד פעמיים כבר ולא הצליח. תראו, כל אלה, אני אומר ככה, דווקא יהב, והוא מחדד את זה היום בצהריים, מביא דווקא את הבשורה היותר ליברלית, חופשית, קריאו לה הרוח החיפאית. שני המועמדים האחרים התקוטטו ביניהם מי יגייס יותר חרדים, הם בערך גייסו, זה גייס בערך שני מנדטים של חרדים, וזה גייס שני מנדטים של חרדים, וכמובן כתוצאה מכך, גם לדעתי גם קצת סונדלו, את הרוח דווקא היותר חופשית, חיפאית,
טוב.
ליברלית, מביא יונה יהב, הוא נחוש להביא את זה, זה קרב קשה, ככל המסתמן, לא בסיבוב ראשון.
יש סיכוי לסיבוב שני בחיפה. יואב יקיאל, תודה.
תודה לכם.
תודה רבה.
אלוף מילואים עמוס גלעד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אנחנו בדרך כלל נותנים פה את הקרדיט לאגף המדיני-ביטחוני בקשרים של עמוס ומה שהוא עושה היום ברייכמן, אבל לצורך השיחה הזו, אתה ראש חטיבת המחקר באמן, עשרות שנים באמן, מר מודיעין, הייתי מכנה אותך בימים ההם, ואנחנו רוצים לשאול איך אתה רואה את הפרסום שהתחיל בערוץ 14 בעבירת צנזורה, ואחר כך התפשט לכל שאר התקשורת, אותו פרסום של ליל הסימים, הלילה שבו במודיעין שלנו, זה התחיל בשבק, ראו שנפתחו עשרות סימים ישראלים על ידי חמאס, מה שאמור להיות סימן מעיד לפלישה לישראל, כי בשביל מה אתה צריך סים ישראלי, אם לא כדי לדבר בנייד כשאתה בבארי? איך אתה רואה את הסיפור הזה, עמוס?
תשמע, אני רואה, זה ממש מעצוב, זה כמו עבריינות נגד הביטחון המדינה, משום שכדי להוכיח איזושהי תזה, שכך אני מתרשם, שראש הממשלה, לו היה מקבל דיווח, מוכנים להרוס ולחשוף סודות מדינה כמוסים, ולסכן יכולות מודיעיניות שהן גם רלוונטיות לעתיד, להיכנס לפירוט כדי לא לעשות את העבירה הזאת, זה לא עבירה, זה הרבה יותר חמור. עבירה יכולה להיות גניבה עם מקולת, פה זה פגיעה בביטחון המדינה, להוכיח מה.
עזוב להוכיח מה, הסוגיה למרות איך שבן פתח, הסוגיה היא לא כל כך עבירת הצנזורה של 14, כמו מה קרה בשבעה בחודש.
זה לא עבירת צנזורה, זה פגיעה בביטחון המדינה, כל דבר שמקרין על שיטות פעולה,
אז זה מה שפגע בביטחון המדינה, לא ההתעלמות
מהממצא הזה. למה אתה צועק? בואו נראה את הדיון הזה בשקט.
תשמע קודם כל. קודם כל פוגעים בביטחון המדינה.
כי אתם נוגעים בתפל ולא בעיקר.
אנחנו לא נוגעים בתפל, אנחנו אמרנו 50 מיליון פעם, שיש פה מחדל שלא היה כמותו, אמר את זה גם המוסד.
את השיחה אנחנו מקדישים
כי אתה לא יודע באיזה פגיעה פה מדובר, ארי, אני אשלח לך בפרטי.
אז יש פה פגיעה חמורה בביטחון המדינה, כל דבר שמקרין השיטות פעולה, אני חולק עליך, זה לא תפל, זה עיקר. עכשיו בוא ניגש לעיקר העיקרים.
לא יומן, לא יומן, זה העיקר, אתה בקונצפציה, זה העיקר.
בסדר, עזוב, אל תשמיץ אותי סתם, עזוב את הביטויים האלה, אני לא תוקף אותך אישית, אל תתקוף אותי.
לא, אבל...
קונספציה זה לא דבר...
זה לא קשור לקונספציה, אריה, אתה לא יודע הכל, יש פרטים שאתה לא יודע על הדבר הזה.
זה לא קשור לקונספציה, להגיד שהתעלמו מהממצא הזה באותו לילה, זה לא הקונספציה.
לא התעלמו, רגע, תן
להסביר משהו. אבל מישהו אומר שזה בסדר שהתעלמו, הרי אנחנו תוקפים את זה מהרגע הראשון, כולנו, והם כולם לקחו אחריות, על מה אתה מדבר, אריה? כולם אמרו, וכל אחד מהם יסכים
לא לכם,
ובוועדת החקירה הממלכתית שאני מקווה שתקום, תלך על זה ותסרוק את זה, סים, מה הקשר עכשיו? מה הקונספציה? עמוס גלעד היה בתפקיד באותו לילה?
לא, האמירה הזאת,
לא, זה מה שאפשר היה להבין ממה שאמרת.
שזה לא מה שחשוב, זאת הקונספציה.
אבל השתלחויות צעקניות, אין להם שום תועלת בבחינת בירור העניין. עכשיו נעבור לדבר הבא. התראת מודיעין לא עושים בבסיס... דבר אחד, יכול להיות שהעריכו נכון, שהעריכו לא נכון, עובדה היא שהשבק קידם את היחידה המבצעית, ועובדה היא שגם חשבו אולי שיהיה פיגוע טרור, ועל פיקוד דרום והיו התייעצויות של הרמטכ"ל, ככה לא, ההתראה היא לא נבנית על מרכיב אחד חשוב ככל שיהיה. מה שכן חשוב כאן זה בניין דו-קומתי. הבניין הקומתי הראשון שההתראה בונים משנים. מי זה החמאס בכלל? החמאס, זה שהוא רוצה לרצוח אותנו, זה סעיף כוונות, וזה שהוא בונה את היכולות, מתברר שלמודיעין הייתה מידיעה או מידע מוסמך ביותר, ופשוט צריכים לבנות יכולות לעקוב על זה שנים ארוכות. והדבר השני, זה הקומה השנייה של התפיסה המדינית הכושלת, לטפח את החמאס, לתת נשיקות לקוברה, להזין אותו בכלכלה ובמיליארד שקל ומעלה, לתת לו לפרוח עם כל המנהרות האלה. כל הדברים האלה היו ידועים לדרג המדיני ובראשם ראש הממשלה, ויש גם נאומים שלו מאוד מפורטים שמשתבים להערכות מודיעין בסיסיות. הוא בעצם עשה הפוך. ובמשך שנים פיתחנו את הזוועה הזאת מתוך הנחה שאנחנו קונים אותם. אתה לא קונה ארגון קיצוני, אידיאולוגי, שחורט בשם דת האסלאם להשמיד את ישראל. אין להם בעיה כממשל לקבל ממך כסף כדי לממן את עצמם.
כן, וכולנו נפלנו עם הנושא הזה. אני רוצה לחדד רגע את הנושא המודיעיני, אחרי שאמרת מה שאמרת, אני לא חולק עליך, אני לא בטוח שארי חולק עליך, אבל לגבי עכשיו, בוא נעזוב רגע את הסימים, מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שתוכנית הפשיטה של חמאס הגיעה במלואה ב-2022, 8200 הביאו אותה, אנחנו יודעים על הנגדת וב שנדחה אותה, תרגמה אותה, נדחה אותה על סמך עבודה, לא על סמך הערכות, כמו שאתה מדבר, עכשיו זה הערכה, והודיעה ואמרה, הם הולכים לעשות את זה. אנחנו יודעים על הסימנים המעידים, האותות החלשים של אותו לילה, שהסימים זה רק חלק מהם, היו עוד. תשמע, הדבר הזה, ואתה היית, אתה היית ביום כיפור, הדבר הזה הוא יותר גדול מיום כיפור.
ודאי. התוצאות שלו הם הכי מזוויות שהיו. נשחטו... הרבה מאוד אנשים, כל הזוועות, אני לא רוצה לחזור עליהם, שריפו יישובים. זה הייתה בעצם התקפה צבאית, זה לא מתקפת טרור, זה התקפה צבאית שלמה, עם כל הסימנים המעידים, וגם היו אימונים גלויים, זאת אומרת, אם היו בונים נכון, זאת קונספציה, אגב, במובן השלילי, אם היו נבנים נכון בכל הרמות, מהאוגדה, פיקוד, אמן מחקר, והלאה, זה צריך להערך את זה כמתקפה צבאית, וזה גם יצא 50 שנה ושש וחצי שעות אחרי יום כיפור, ולא להעדיף כל מיני הנחות. כשאתה רואה במודיעין שיש לך סימנים מעידים שנובעים מיכולות ייחודיות שאמורות להיות מתורגמות להתקפה, אתה חייב להוציא התראה מודיעינית בכל הרמות, מרמת הרמטכ"ל ועד הרמה. זה חובה מודיעינית. זה בעיקר בפתחו של המודיעין הצבאי, שהוא נבנה על זה. זאת משימתו העליונה. כמובן שברגע שאתה נופל בפח של השפעה, של דרג מדיני שגם מחבק אותם, זה אסור להשפיע, אסור שזה ישפיע
זה הכל, לך. הכל קרה בבת לך. אחת. כל הדרגים, כל התחנות, כל הרשיתות ביטחון, הכל קרס.
אתה אומר שהקונספציה המודיעינית מבצעית נולדה מהקונספציה המדינית ולא להפך?
לא אמרתי שהיא נולדה, כי המודיעין תמיד צריך להיות מנותק. הייתי מעורב באירועים כאלה עשרות שנים. לדוגמה, היה לנו התראה מזויפת שסוריה תתקוף אותנו ב-97. לא היו סימנים מעידים, לא היו כוונות, לא היו הכנות, ולכן, לפחות ברמת חטיבת המחקר, אמרנו, לא תהיה מלחמה. ועכשיו זה בדיוק הפוך. היה לך את התוכנית המקורית. על התוכנית המקורית היו צריכים אני מקווה שעשו את זה, אבל אני כבר לא בטוח. שיטת פעולה של איך עוקבים אחרי סימנים מעידים. כשאני התחלתי במודיעין, היינו ישנים על ספר אדום שנקרא סימנים מעידים. זה אין סוף של פעולות שאויב חייב לנקוט כדי לתקוף אותך בהצלחה. הוא גם מתאמן עליהם, הוא גם בונה כוח, הוא גם רוכש יכולות, הוא גם מכשיר מוטיבציה. היחידה באמת שעשתה את זה, זה וו, שהיא עשתה הערכת מודיעין מושלמת, בדיוק על בסיס יכולות שכנראה נחלשו במודיעין, החל מהבנת שפה ערבית, מסרים מהקוראן, ניתוחים של מה שהם אמרו, ניתוחים של מה שהם עשו.
נחלשו לטובת התמכרות ליכולות אחרות, שחלקן אפשר להגיד?
המודיעין, אסור שהוא יהיה מושפע, אבל אי אפשר לנתק את הקשר הזה. זאת אומרת, המודיעין לא יכול להגיד, אני מושפע מהדרג המדיני, כי הוא גורם עצמאי. לא רק זה, אלא באמן, יש ראש אמן, ויש רחת מחקר שכפוף לו, אבל רחת מחקר הוא בעצם גורם מקצועי שהוא שווה ערך לראש אמן, הוא יכול להופיע בפני הקבינט. הרמטכ"ל, שר הביטחון, ועדת חוץ וביטחון וכולם, וכנ"ל יש עצמאות די גדולה לכמובן פיקוד דרום, ואפילו לאוגדה, ואפילו לנגדת, שהיא לא קצינה אפילו, והיא הפליאה לעשות פה.
יכול להיות שהתמכרנו מוקדם מדי לבינה המלאכותית, עוד לפני שהיא ממש בשלה?
לא, אני חושב שהבינה המלאכותית היא לא הבינה, אלא כל מה שקשור לתחת שם הקוד סייבר, עוד לפני הבינה המלאכותית, כל הדברים האלה הם חשובים, אבל אסור לוותר על המודיעין הבסיסי, קרי. סימנים מעידים, זו עבודה מפרכת. אתה צריך להקים מדורים שמתמחים בזה יום ולילה. אם יש מישהו בכיר שטוען שהוא לא ראה מידע מרכזי כזה, זה לא פותר אותו. היא הידיעה פה לא פותרת, לא שהיא לא פותרת, זה קשל נורא, אם זה נכון. לכן צריך באמת ועדת חקירה ממלכתית, במקום כל פעם לזרוק מניפולציה ולסכן יכולות מבצעיות מודיעיניות בעתיד, צריך לעשות סוף סוף ועדת חקירה ממלכתית, למרות שאני מתחיל...
טוב, וענית לי על השאלה האחרונה שתכננתי, אין דרך אחרת חוץ מוועדת חקירה ממלכתית, נכון?
לא, אין.
תגיד, ומה היית קובע במנדט שלה? כי פה אפשר לעשות מניפולציה כמו שעשו ביום כיפור, ולא נתנו להם לגעת בדרג המדיני. מה היה לשיטתך המנדט של הוועדת חקירה ממלכתית?
כן, אבל עבר שינוי. בוועדת כאן בשנת 83, חל שינוי דרמטי, כאשר למעשה הוועדה הטילה אחריות על הדרג המדיני. וככה היה צריך לעשות בשנים.
אתה מדבר על מלחמת לבנון הראשונה, למי שלא בקרה.
כן, אבל מה ביום כיפור? אם הדרג המדיני, והיום אנחנו מקבלים מידעים שהם קיבלו תוכניות בתיווך אמריקאי שיכלו למנוע את המלחמה ולא שיתפו בזה את המערכת. אז איך זה שאין להם אחריות? מי שנבחר, יש לו אחריות עליונה. לראש הממשלה יש אחריות עליונה. לדרג מדיני יש אחריות מלאה.
תודה עמוס.
תודה רבה.
שלום.
לראש הממשלה שלנו, לנשיא שלהם, ברק רביד, כתב ופרשן מדיני וואלה, אקסיוס, איתנו מוושינגטון, שלום ברק.
שלום לך. מעניינים.
שמע, ביידן אומר עכשיו, התנהלות ממשלת נתניהו עלולה לגרום לישראל לאבד את תמיכת העולם, מתראיין ל-NBC, אם הממשלה שמרנית באופן בלתי רגיל בישראל עם בן גביר ואחרים, הוא אומר, לא דברים שאנחנו רגילים לשמוע מביידן, למרות שבמקרה הספציפי הזה, הם רותחים על האירוע הזה בערך מדי וואן, אבל מצד שני, הוא גם אמר אתמול שעד יום שני תהיה הפסקת אש, ואף אחד לא יודע על מה הוא מדבר. אז השאלה שלי, מה עובר עליו בגדול?
זה לא אותו דבר בעצם? כלומר, הוא לא רוצה להכתיב הסכם עד יום שני ומאיים ברעיון היום?
אני לא חושב, א', כי אי אפשר באמת להכתיב הסכם, כיוון שפעם אחרונה שבדקתי, אנחנו מנסים להכתיב לחמאס כבר 4 חודשים לשחרר את החטופים בהצלחה חלקית בלבד. ולכן אי אפשר באמת להכתיב הסכם כזה, וגם הוא לא, אי אפשר להכתיב לישראל הפסקת אש, כן, גם אם, בוא נאמר ככה, גם אם ג'ו ביידן מחר יעצור את כל הסיוע הצבאי לישראל, אני לא בטוח שזה יביא להפסקת אש. ולכן אני לא חושב שיש פה כוונה לנסות ולהכתיב, יש ודאי ניסיון לייצר דינמיקה ואולי, איך אומרים, מחשבה מעצבת מציאות, אז אולי זה פה העניין, אבל אני חושב שהמסר שלו בעצם היותר רחב, זה הוא אומר מה הוא היה רוצה, אוקיי, נניח שנשיג הפסקת אש, אוקיי? הוא כבר אומר, אוקיי, מה יקרה אם נשיג הפסקת אש? ואז הוא אומר שאם נשיג הפסקת אש, אז הדבר הזה פותח פתח בפני ישראל להרבה מאוד הזדמנויות, כמו שלום עם סעודיה, אבל הוא גם אומר, כדי שזה יקרה, ישראל לא צריכה להסכים לשתי מדינות, היא צריכה להסכים להיכנס לתהליך שיוביל לזה בעתיד. ואז הוא מגיע לזה שעם הממשלה הזאת יהיה קשה מאוד לראות איך הדבר הזה קורה, ולכן ישראל עומדת בסכנה של לאבד את התמיכה הבינלאומית. אני חושב שיש הרבה אנשים שכבר יגידו שאולי זה כבר קרה, הדבר הזה, שחלק גדול מהתמיכה הבינלאומית של ישראל כבר עבדה.
אז בעצם מה שהוא אומר פה, ממנו אפשר להבין, אנשים כמוך, כן, יכולים להבין ממנו, שהמאמצים שרון דרמר מנהל בשמו של נתניהו מול הביידנים, לרבע את המעגל ולהגיע לדיל הגדול, לא מבקיעים, וזה מפליא אותי, כי אם הנשיא בעצמו אומר, חבר'ה, אתם לא צריכים להקים מדינה, רק להתחייב מחדש לתהליך, הרי היינו בתהליך הזה 40 פעם, זה לא דבר, לדעתי נתניהו גם יכול להשאיר את בן גביר וסמוטריץ' בפנים, אם ההתחייבות היא כזו עמומה, מה אתה יודע על האירוע הזה?
אני יודע שנכון לעכשיו האירוע הזה הולך ומתרחק, מה שנקרא, איך אמר לי בכיר אמריקאי, you will not be able to molcho us or the Saudis, ואני אתרגם לעברית,
to molcho us, זה גדול,
אוקיי, זה הפך להיות פועל באנגלית, זה על שמו של עורך הדין מולכו, שנהג להמציא לנתניהו כל מיני נוסחאות, בכל מיני בג'אגלינג ולוליינות של מילים, לנסות ולהגיד משהו שנתניהו יוכל להגיד מצד אחד שזה כן, מצד שני שזה לא, מצד שלישי להכחיש, מצד רביעי לאשר, תלוי מי שואל אותו. אז הם אומרים, במקרה הזה לא תאכלו תומול חורס.
כלומר, לא, הם לא הסתפקו באיזה גרסה עמומה לא, מאוד.
לא הסתפקו באיזה גרסה עמומה, זה לא יספיק, זה לא יעבוד הפעם. התרגיל הזה כנראה לא הולך לעבוד הפעם.
טוב, בגדול שימחת את אריה, אתה מודע לזה.
אני א', כל פעם שאני משמח את אריה, זה כבר מצווה.
כי תדע לך, בהתחלת התוכנית שימח אותי שלום עכשיו, אני לא בטוח באיזה חברה אתה.
לא יודע, תשמע, אם אני יכול לעזור ולשמח אותך, אריה, אז אני את שלי
אני שמח שזה משמח אותך.
נעלה את זה על ראש שמחתנו. ברק, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה חברים. ביי ביי.
חברת הכנסת שרן השכל, תקווה חדשה, המחנה הממלכתי, אני חושב המחנה הממלכתי כבר לא כזה רלוונטי, שלום.
ערב טוב לך.
שלום. שלום.
אז אומרים לנו שאת בסיור קלפיות, במי אתם תומכים? טוב, יודעת מה? לא חשוב. אבל בסיור קלפיות, נכון?
יש לנו המון המון מועמדים בכל הארץ, אני כרגע ברמלה.
שרצים בשם המחנה הממלכתי או תקווה חדשה?
לא, האמת היא שבהרבה מקומות יש לנו כאילו נציגים שלנו שמיוצגים בתוך הרשימה, פעילים מרכזיים שלנו, וחלק מהרשויות זה אנשים של תקווה חדשה, בבחירות המוניציפליות, עוד מלפני 6 חודשים, בעצם התפצלנו. סוג של חלק מהערים, יש רשימות של כחול לבן ורשימות של תקווה חדשה, בחלק הערים זה המחנה הממלכתי וזה ביחד. אבל אתה יודע, גם בערים הגדולות, כמו בראשון לציון עם רז קינזריך, ורמת גן עם קרמל שאמה, בתל אביב עם צלנר, וטוב ברמלה עם יואל אבי.
יואל אבי חזר?
כן, יואל לוי חזר, הוא מתמודד.
השריף המיתולוגי, איך זה עבר לי מתחת הרדאר? תקשיבי, אנחנו לא התכנסנו פה בשביל, עם כל הכבוד, כן, אלא לזה שבעצם התפרסם, כאילו מישהו לקח איזה צעד קדימה, זה שאתם יושבים בממשלה עם נתניהו, וגם גדעון סער אמר שאם גנץ ואיזנקוט פורשים זה לא מחייב אותו, שבעצם הסרתם את החרם הפוליטי מנתניהו, קודם כל, האם זה נכון?
בואו נשים את הכל בקונטקסט הנכון של מה שנאמר. השאלה שאני שאלה היא האם הגיע הזמן לשים סוף לחרמות. החרמות זה לא רק מה שמנסים למצג כאילו החרם על נתניהו. אני אזכיר לך שדרי לא מוכן ולא הסכים לשבת עם יאיר לפיד, ובצל לא עם בנט, ואגודה לא עם גנץ.
ליברמן לא עם החרדים.
ובן גביר עם גדעון סער, ולכן כל אחד בחרם שלו או בתפיסה שלו, אני חושבת שבאמת, כאילו מה שגיר מתכוון זה, תראו, עברנו את אחד השסעים או הקראים הגדולים ביותר שעם ישראל חווה. אוקיי? הבחירות הבאות גם ככה עולות להיות בחירות. אם חשבנו שהבחירות האחרונות היו רעילות וקשות, הבחירות הבאות יהיו הרבה יותר, בטח אחרי המשבר הביטחוני הגדול ביותר במדינת ישראל, משבר כלכלי בלתי רגיל שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו, ולכן אנחנו מאמינים שביום שאחרי הבחירות הבאות, כן נכון להקים ממשלת אחדות רחבה, שתדע לאחות קודם כל את הקרעים שנוצרו כאן במדינה, שתדע לאחד ויותר מזה, לעבוד ביחד, לעבוד ביחד כדי לשקם את הביטחון, לעבוד ביחד כדי לשקם את הכלכלה, בלי חרמות, בלי מעורבות אישית, אתה יודע, וכל מה ש...
ולא עכשיו... תגידו, אנחנו עם בן גביר לא יושבים?
תקשיב, אני אומרת את זה מאוד בזהירות, כי אתם יודעים, זה כאילו מכניס אותנו לסוג של שיח בחירות, ואנחנו לא שם, וגם זה לא טוב שכרגע נהיה שם, אנחנו עוד באמצע לחימה, החזית הצפונית מתחממת, ולכן כל השיח הזה הוא לא צריך להגיע עכשיו, אבל אני אומר, ובזהירות, שבסופו של דבר, העם הוא זה שצריך להכריע, ואני חושבת שאחרי מה שחווינו בשנה האחרונה, הציבור הישראלי הפנים והבין שהוא צריך להיות אחראי לבחירות שלו ולמי שהוא בוחר לייצג אותו.
אבל אחרי שאמרת את כל זה והקשבתי לזה, רגע שרן, הקשבתי בקשב רב האמת, בסוף אני נזכר שגדעון סער היה זה שפרש מהליכוד, הקים את תקווה חדשה, הביא להפלתו של נתניהו לראשונה אחרי 230 שנה עם ממשלת השינוי, זה עבודה שלו, את... אולי הדוברת הנועמת הקיצונית ביותר נגד הביביזם ומכונת הרעל, ומה שאתם עושים עכשיו, אחרי הכישלון המטורף, שהתחיל בהפיכה המשטרית ונגמר בשבעה באוקטובר, אתם בעצם נותנים לו פרס, אומרים אוקיי, עושים מחזלשים,
מתכננים... אולי הבינה שהפילוגים והחרמות הביאו עלינו חלק מהצרות האלה.
מה זה פילוגים וחרמות? בסופו של דבר הוא הקים את הממשלה הגדולה עם גנץ ובגד בו, והעיף אותו.
אבל אתה מתעסק
בנתניהו השם,
אבל אני מנסה להתעסק בתוצאה שהראה כתוצאה מזה, לא במי השם.
ולתת פטור למי שהשם בזה.
אני, כמו שאמרתי, אני אומר ואני אומר ככה בזהירות. גם כאשר גדעון דיבר, הוא דיבר בהכללה על כל החרמות ועל כל הפוליטיקה האישית שהייתה שם. ואני חייבת לומר בנימה אישית, אנחנו האמנו ואנחנו עדיין מאמינים שישראל זקוקה להנהגה אחרת. זה לא סותר. האמת היא, בבחינה אישית, בינינו, אני לא חושבת שנתניהו ישרוד את המשבר הביטחוני הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל, גם בבחירות הבאות. האם הוא יהיה או לא יהיה, מה המשמעות, האם צריך לשבת עם הליכוד, עם מי שלא ינהיג לאחר מכן, אני לא חושבת שנכון להכרין, כן, גם לא את הליכוד, אני, כמו שאמרתי, אני חושבת שהממשלה הבאה צריכה להיות ממשלת אחדות רחבה, שדבר ראשון תעסוק באיחוי החברה הישראלית, בשסר ובקרע.
אז הרגע שאלה האחרונה, מתי לשיטתכם צריך ללכת לבחירות כלליות?
אז אתה יודע, אני קצת סימנתי את זה, גם לדעתי בשיחה קודמת איתך, ואני אמרתי, לדעתי בתום הקרבות, הזירה, כלומר הדרומית, אל מול עזה, אנחנו נמצאים באמצע המערכה, נותר לנו עוד, אתה יודע, רפיח, ציר פילדלפי, לדעתי, עד שציר פילדלפי לא...
אחרי המלחמה בקיצור, אפשר להגיד את זה בקיצור.
כן, אחרי המלחימה, אל תשלח את החזית הצפונית, אנחנו שם, לא כי אנחנו נהנים, ברור לך שזה קשה לנו, אבל אנחנו שם מתוך אחריות לעם ישראל, כדי שמי שיקבל את ההכרעות בנושא המלחמה, לא יהיו בן גביר ואמסלם וסמוטריץ'
ונתניהו,
אלא היה את הצד שמאזן, וגדעון סער גם יהיה שם עם כל הניסיון שלו כדי לאזן את זה.
חברת הכנסת שרן השכל, תודה.
תודה רבה.
רק לך ארי אני אומר שאני אימצתי בשידור חי בפגושת העיתונות את התוכנית של תיקון 2024 שכולל בחירות, ואם נתניהו מנצח נכנסים לממשלה שלו. פשוט מעניין אותי, היה עכשיו להבין.
השאלה אם הוא לא מנצח, כלומר האם אתה תלך לכל ממשלה נוסח בנט כיוון שמחרימים את נתניהו, או שתיקון 24 בעצם אומר כן גם הוא, גם אם הוא לא מנצח.
לא הבנתי. טוב, לא חשוב.
נניח שנתניהו לא מרכיב את המנצח.
אני הסרתי את החרם מנתניהו אחרי בחירות, אם בתנאי שיהיה תאריך מוסכם בחירות ב-2024. וזה, וכן, גם אני הבנתי שלמרות כל מה שאני חושב עליו ויודע עליו, זה מה שצריך לעשות. שלום לך, אלי אשכנזי.
תודה.
שלום, שלום.
שלום, אלי.
כתב וואלה בצפון.
כן.
היימנות קסאו, ילדה בתשע מצפת, כבר יומיים, ספר.
כן, עכשיו, אנחנו עוד, ממש עכשיו, עוד מעט 48 שעות, להיעלמותה של מנת קסאו, בתשע, מרחוב צהל במרכז קליטה בעיר צפת. מדובר בבניין ענק, בשיקון מגורים, בניין שהפך למרכז קליטה. הילדה נראתה בשבע, משחקת עם נפרדת מחברות שלה, נכנסת לתוך הבניין, מאז היא לא נראתה. זה לא אומר שהיא נשארה בבניין, כי אין הרבה מצלמות באזור, ומצלמות שיש לא עובדות, אבל זה היעלמות מאוד מאוד מוזרה. במשטרה מודאגים מאוד מההיעלמות שלה, המפכ"ל הגיע היום, מפקד המחוז הגיע לשם, הימ"ר של המחוז מונה לחקור את זה, זה מראה כמה המקרה הזה מדאיג, וכרגע אין שום קצה חוט.
תגיד, המשטרה עוברת דירה דירה ומחפשת בכל דירה, או שאין להם אישור כזה?
כבר עברו דירה דירה ועוד עוברים, אני ראיתי שם על כל הדלתות כתוב, קצת עורר בי אסוציאציות קשות, אבל על דירות שבדקו ועל כל דלת כתוב נבדק, וזה בניין ענק באמת, אבל באמת עברו שם בכל הפיר של המעלית, ובעל הגגות, גם מסוק הגיע, והמסוק דרך אגב, זה היה מעניין, המסוק כל הזמן היה באזור הבניין והבניינים הסמוכים, הוא לא הרחיק כל כך, זאת אומרת, התחושה שלי שחושבים כנראה שהיא ממש באזור, קרוב, אבל אין שום זכר, שום מישהו שראה אותה, אין מצלמות שתיעדו אותה בחוץ. נחשבת ילדה אחראית, ילדה שלא מסתובבת בחוץ, אמא שלה חיכתה לה שתחזור הביתה וזה לא קרה. המצב שם באמת יש הרבה מאוד מחפשים, המשטרה מתנדבים.
תגיד, התחילו את החיפושים בזמן, או יחסית למקרים כאלה, או שגררו? האם יש ביקורת על זה שהתחילו רק אחרי יממה?
התחילו, אני מבין שאין ביקורת, גם עד שהודיעו, ברגע שהודיעו למשטרה, אז הגיעו והתחילו לחפש, לא בהיקפים שהיום כמובן, אבל התחילו כמובן שלהוציא לפרוק מצלמות ודברים כאלה טיפה יותר מאוחר, אבל בין כה המצלמות לא עוזרות גם לצערנו. עד עכשיו אין שום סימן, וזה ממש לא ברור מה קרה לה.
אלי, תלוואי שיהיו לך אשכנזי בשורות יותר טובות. תודה רבה.
תודה רבה.
אני אשמח, תודה.
אתה מכיר את היוזמה הזאת של תיקון 2024?
כן, כן, ודאי.
זה לא רק, זה גם עכשיו, שכל הכוחות האפשריים יצטרפו גם עכשיו לממשלה, כאילו גם ניברמן וגם, אני לא זוכר מי עוד בחוץ, וגם בזה אני תומך. כן.
וגם תאריך מוסכם לבחירות.
תאריך מוסכם, ואחר כך מי שמנצח, מרכיב ממשלה, ואף אחד לא מכרים אף אחד. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, ואנחנו תכף נחזור. ישראל כהן, רדיו קול ברמה, שלום.
ערב טוב.
שלום,
אריק. זהו, השתלטתם על הכל, תן לנו מפת הצבעת חרדים במוזים השונים.
תראו, בגדול אפשר להגיד שלפחות מה שאנחנו יודעים כרגע זה שבני ברק למעלה מ-50% הצבעה, ירושלים זה תלוי, כי אנחנו, בשכונות החרדיות גם קרוב מאוד ל-50, רכסים 61%, אלעד למעלה מ-40%, צריך לזכור שמצד שני בציבור הכללי, כמו שאתם יודעים, יש ירידה, אני חושב שיש כמה סיבות, אחד זה באמת
לא, זו סיבות, זה שאתם מצביעים, אנחנו חרדים באים להצביע, זה תמיד היה.
נכון, נכון, נכון.
השאלה היא, בוא, אם אתה רוצה ככה סתם להשתעשע, נניח באלעד, לאן זה הולך?
באלעד, אני חושב שפעם ראשונה, אני אגיד רגע משהו.
לא נזקוף שום דבר, אנחנו פה משתעשים, אף אחד, זה בלי אחריות.
לא, אז אני אגיד רגע משהו. הבחירות הללו משמעותיות מאוד, כי זה בעצם פיצל את הציר שתמיד היה. אנחנו יודעים תמיד, אתה מכיר בין יהדות התורה, זה דגל התורה באגודת ישראל, ויש את ש"ס. לראשונה בבחירות הללו, גם בבני ברק, גם בבית שמש, וגם באלעד, פתאום החסידים התפצלו. גור וויז'ניץ הולכים עם ש"ס. בלז ופורוש הולכים עם דגל התורה, זאת אומרת פיצול בתוכחי אגודת ישראל, שזה מעניין מאוד. עכשיו אתה שואל אותי לאן ילד הולכת דרי, בעצם שס הקימה את העיר אלעד, ויש שם רוב ספרדי, אבל ישראל פורוש הביא יציבות מסוימת לעיר הזאת, ובעצם כבר 10 שנים מכהן, והפעם יש מצב גדול שדרי, מה שנקרא, ייקח את העיר, אבל עוד פעם אנחנו רואים את זה פה בשקט, אז אני מעריך את זה בזהירות. בבני ברק לראשונה מערכת בחירות, כי משנות ה-90 בל ואריה היה רוטציה פנימית, הליטאים והחסידים הגיעו למסקנה שהם מחלקים ביניהם את העיר, במקום לריב ברחובות כמו שקורה עכשיו, אז 5 שנים חסיד גורי ראש העיר, 5 שנים ליטאי, וככה 20 שנה זה כבר פועל. פתאום הגיע עכשיו שוב דרי, ואומר, רגע, 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 יש לי שליש ציבור ספרדי בעיר, גם לי מגיע להיות.
מה איתנו?
ומה קורה בערים...
וזה גרם עכשיו לתחרות, בוסו מול זייברט, זייברט חסיד גור, בוסו שס, אני שומע שגם לא מעט ליטאים מצביעים לבוסו, יהיה מעניין, אני מעריך שזייברט ינצח בסוף, אבל לראשונה, בחירות אמיתיות בבני ברק, וזה אומר כולל הכל, הצהרות ענק של עשרות אלפים, פשקבילים, אפילו אולי ככה בשוליים, עוד פעם לא שומעים אותנו, אלימות קטנה של בחירות, באמת דברים שלא הרגישו במגזר החרדי.
מה שיעור ההצבעה בקרב המתים השנה?
אריה, המתים דווקא יש היחלשות, יש, כן. אבל תראו, מצד אחד זה תהליך דמוקרטי, מצד שני...
אבל ישראל, יש לה, אתה מתעלם מפרשת שוחד הבחירות בבית שמש, יש שישה שורה עצורים, שס.
נכון, זה גם באמת חלק, צריך לזכור שבית שמש, בכמעט כל מערכות הבחירות, לפחות שאני זוכר הפעמיים הקודמות, גם היו עצורים. יש שם הרבה מאוד, לא שאני אומר שזה הם דווקא, אבל קנאים והרבה מאוד...
חבר'ה, אל תשימו לב לישראל כהן, צאו להצביע בבית שמש רק לליזה בלוך, תמשיך.
אגב, אם אתה שואל את הערכה שלי, עליזה בלוך קרובה אולי אפילו לניצחון בסיבוב ראשון.
וואלה, בגלל הפיצול.
כן, בגלל הפיצול בדיוק, בין שס לדגל התורה, בין אבוטבול לבין זה, אבל אם היא לא תעלה לסיבוב ראשון, אז המצב שלה קצת יהיה יותר מסובך,
כי אז יש מצב
שהחרדים יתאחדו, אבל בין, תתן לי
להגיד. על מי אתה מאמר בכפר אדומים?
או כפר אדומים באמת קצת רחוק לנו.
יש בחירות ועד הבית
אצלנו. אבל יש מקום, תראו, מודיעין אלית.
אריה יודח מוועד הבית.
כן.
ישראל כהן, נגמר לנו זמן, תודה, בהצלחה לכולם, שיגמר בשלום.
תודה רבה.
האורחים, אנחנו סיימנו, האורחים המפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחרי לשידור סתיו קורנס, אורחי הדיגיטל מיכל קדוש, עדן בן ארי, רונן שבתאי ואיתי ניקסון, אחינו ספורט עם קופון ואיללי. בתל אביב יש לך אימור?
לא, נראה לי חולדאי יחזור, אבל זה לא אימור ממש, כי אני ממש לא מעורב.
טוב, אז נדבר על זה מחר, להתראות.
להתראות.